אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם את מאמר הערבות. אנחנו מזכירים שניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, מאמר הערבות. שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכימו לקבל עליו את המצווה של אהבת הזולת בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכי עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר רק אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת, משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל נצרך, היות שאינו דואג עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ששש מאות אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים החן לדאוג בשבילו.
אנחנו כאן לומדים איזה דבר מאוד מאוד נסתר, שנמצאים בו הרבה מאוד הבחנות מאוד מאוד אקטואליות לזמננו. קודם כל, מעניין הוא מה פתאום שאם אני נכנס בחיבור עם האחרים, אני יכול להיות בטוח שלא יחסר לי כלום. מאיפה? אם אנחנו מדברים מההיסטוריה, אז זה עוד יותר בוזר. נכנסים 3 מיליון איש, זה לא צחוק, 3 מיליון נכנסים למדבר. הם לא יודעים לחיות במדבר, הם לא בדואים, הם באים מהמצרים, מהחיים טובים, מפותחים מאוד, שלא חסר להם כלום היה, הכל היה מסודר יפה, ונכנסים למדבר. 3 מיליון. זה איזה לוגיסטיקה צריכה להיות? אנחנו לא יכולים ל3,000 לעשות פיקניק טוב. רק לתאר את המצב, איך לארגן אותם, מה לעשות איתם, איך להיות בטוח שמחר אתה לא בכלל לא מתייבש עם התינוקות על ידיים. מה קורה? איך זה יכול להיות כך? העניין הוא שמתגלה הכוח החדש, המציאות החדשה שנקראת ערבות. זה כלי המשותף, כלי הרוחני, מימת עידן הרוחני, שבו לא יחסר לך כלום, יהיה לך מן מהשמיים. גם המים, גם האוכל, הכל יהיה כלול בו. אתה לא תהיה זקוק לשום דבר אם אתה נמצא במצב שאתה הולך להתחבר עם האחרים, והערבות היא מספקת לך יום יום, יום ביומו, את הלחם ומים. לחם הכוונה היא מה שאתה צריך. איך זה? ככה זה, כי אנחנו מדברים על תנאי שנכנסים באיזון עם הטבע, בהרמוניה עם הטבע, שאז הקשר הזה עם הטבע מעמיד את האדם במצב שמה שיש בבורא עובר אליו. זה תנאי הערבות. בתנאי הזה, אם אדם מסכים שהוא יקבל לחם מהשמיים, מה זאת אומרת? שהוא מוזר את עצמו להשפעה כדי לקבל מההשפעה, אם הוא צריך למשהו, ואם לא, לא, כי השפעה זה השפעה. אז הוא מגיע למצב כזה. זה דבר אחד. דבר שני, זה התנאי ההכרחי, שאי אפשר ממש להתקדם אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים כמו צמצום, התעלות מעל הרצון לקבל. אבל מה הלאה עושים ממו? הלאה אפשר לעבוד רק בחיבור. לא התעלות שבורחים כולם, אלה עכשיו צריכים לעשות איכות אחרי הקפיצה מעל הרצון לקבל, לייחד את הכוונות, לייחד את המחשבות, המטרות, שיהיו הכל כאחד. וכאן מגיעה כבר הערבות. עכשיו, הערבות הזאת, רק אנחנו מסוגלים לרצות אותו בלבד, והוא מתקיים מלמעלה. זה נקרא נעשה ונשמע. הוא מתקיים מלמעלה על ידי כוח האור העליון, ורק בתנאי שמסכימים, אז כוח הזה בא ועושה בנו את החיבור. זה בעצם התנאים. הכל מעל הרצון לקבל, שאדם רוצה להפסיק לדאוג לעצמו. כן. הלאה. אין מה לשאול, יש?
נמשיך. ומטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים והיו לאומה שלמה בפני עצמה. כי אז נעשתה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה והרהור כלל. מה שאין כן, ביותם עוד מעורבים בין המצרים, הכרחו אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים הפראיים הללו, המלאים אהבה עצמית, ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו מחסוריו אלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבאר שכל עוד שהיחיד מוטרד בדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, אם אדם נמצא עדיין ברצון לקבל שלו, שזה נקרא בשליטת פרו, בשליטת אומות העולם שבו, אם לא מסוגל עדיין להתנתק מהם, מהרצונות האלה, להתעלות מהם, לסגור אותם בפנים, שלא ישליטו עליו אלא שהוא שולט עליהם, אז הוא עדיין לא ראוי לחיבור, לא שיתחברו אליו ולא שהוא מתחבר לאחרים, אלא רק בתנאי שמתפטר מהשליטת האגו שבו עליו, שיכול להתעלות מעל האגו, אחרי שיוצא משעבוד של כל מיני השליטים עליו, אז שלב אחרי זה מוכן לחיבור ולערבות. זאת אומרת, כאן הוא אומר לנו שלבים. שלב הראשון, להתעלות מעל האגו, שלב השני, להתחבר מעליו לכוח אחד, לערבות. כן, ג'ן. לא, 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 מיקרופון.
Тут есть одна вещь, которая очень путает. Мы все время говорим, что каббалистические тексты это описывают то, что внутри человека происходит. Египтяне, Израиль, Красное море и так далее.
יש כאן דבר אחד, אנחנו כל הזמן מדברים על הדברים שנמצאים בתוך האדם. מצרים, ים סוף, דברים כאלה.
И мы все время сейчас, когда мы говорим о Арбут, статье Арбут, мы переключаем контекст.
וכל הזמן כשאנחנו מדברים על מאמר ערבות, אנחנו עוברים הקשר.
Мы говорим, что Арвут это, когда мы говорим об Арвуте в группе, это что-то внешнее, вот отношение человека с другими людьми.
כשאנחנו מדברים על ערבות בקבוצה, אנחנו אומרים שזה משהו חיצוני כלפי אנשים.
А что такое Арвут во внутреннем контексте, внутри человека самого?
מה זה ערבות בתוך האדם, בהקשר שלו הפנימי?
כשאני מדבר על החיבור, אני יכול לדבר על החיבור עם רצונות של החברים שלי, שהם נראים לי עדיין שמחוץ לי. אני יכול לתאר אותם כרצונות שבי, שהם בתוכי נמצאים ולא מחוץ לי, כי לפי תפיסת המציאות אין שום דבר שמחוץ לי. אני לא רוצה כך שתתבלבלו. אנחנו מדברים כמה שיותר פשוט. לדבר על זה שאני מתחבר עם דמות שלך שבי, עם דמותו שבי, עם דמותו שבי. נכון, זה ככה זה. אבל הם נראים לי מבחוץ הדמויות האלו. אני עדיין לא מרגיש אותם בפנים. אחר כך אני אתאר אותם בפנים, אז זה יעבור לצורה הפנימית. בינתיים לא. איך שנוח לנו, כך אנחנו מדברים. כי אנחנו נמצאים במעבר בין זה לזה. לי לא קשה גם ככה לעבוד וגם ככה לעבוד עם הטקסט. אבל השאלה, עד כמה שיותר קל לי לפרש אותו לצורה מעשית, לקרוב למעשה של התלמיד, כך אני מדבר. אז מתי אנחנו נפרש את הכל בפנים? מתי שאנחנו נרגיש מתוך החיבור שלי לאחרים שזה הכל שלי, שאין מחוץ לי כלום, שזה הכל בתפיסה שלי, שזה הכל העולם שלי, שהכל זה אני, גם רע וגם טוב, והכל בכלל, כל המציאות היא בי. אז נוכל לדבר, אבל גם כן אז אני אקרא לאותם הרצונות, לאותם הכוונות, לאותם הבחנות שאני אמצא בי, אני אקרא אותם בכל זאת בשמות חיצוניים. זה יעקב ועשיו ואתה והוא וכן הלאה. אז עכשיו מה שאני רואה מחוץ לי, כדאי לדבר לפי מה שאני רואה. אחר כך אני אראה שהכל זה בפנים, אני אדבר שהכל בפנים. זה מדובר כלפי דרגת האדם. האמיתיות, האמת רק אחת, מלכות די אינסוף, שלא משתנה, לא אין לה כלום. כל היתר זה כלפי הצופה. הוא כותב על זה בהתחלת החלק א' תלמוד עשר ספירות, שכל מה שאנחנו לא לומדים, כל מה שאנחנו קוראים, זה הכל רק כלפי האדם המסיק. ממש תפתחו דף ראשון בתלמוד עשר ספירות, הוא כבר כותב על זה. כן, מושו.
האם כוח הערבות מכסה רק את החסרונות להגיע לרוחניות, או שכל החסרונות שיש באדם? כך הוא כותב, כל החסרונות הוא כותב ככה.
הערבות זה חיבור. רק חיבור שמצביע על האינטגרליות, על השיתוף. הפעיל בין כל החלקים. אני יכול להגיד כך, זה המכונה והיא כולה נמצאת כמערכת אחת. בסדר. אבל אני לא אומר ערבות. למה? המכונה עומדת, היא לא פועלת, היא לא נמצאת בערבות. ערבות זה נקרא שכל חלק לוקח בחשבון עבודה של כל החלקים, נכלל מכל החלקים, עושה חשבון כלפי כל החלקים, מפעיל את עצמו בהתאם אליהם. זאת אומרת, ערבות אומר על הפעולה, על התוצאה מהייחוד. עד כמה שאנחנו נמצאים באינטגרליות, בעבודה אחת, בשיתוף אחד, בנסיעה אחת למטרה. הערבות זה שאנחנו קשורים זה לזה ומעבירים זה לזה מידע וכוח ושכל ורצון והתרוממות והתעוררות. זה מה שהוא מדגיש, שאם אתה נמצא בערבות עם אחרים, אין לך מה לדאוג, הם יספקו לך את הכל. אף אחד, כי אף אחד לא מספק לעצמו שום דבר, אף אחד לעצמו, רק כולם לכולם, ואף אחד לעצמו לא, רק לאחרים. ומידע שאני מספק לאחרים, הם מספקים לי מה שאני צריך. כך אפילו תנאי או חוק החיים בגוף שלנו. כל תא ותא מקבל מהגוף, מפני שהוא נותן לגוף. רק במידה, או להגיד אחרת. אם איזה גוף, תא, עבר, יודע לשחרר את הדברים ממנו לטובת הגוף, נפתח לו מקום לקבל את החיים מהגוף. אחרת לא נפתח, אחרת לא סתום. רק בתנאי שהוא מסר את עצמו לאחרים, נפתח לו מקום לקבל חיות מאחרים. וכך הוא עובד, כמו בוכנה. נותן, מקבל, נותן, מקבל. מה הוא משאיר לעצמו? רק כדי להתקיים לעבודה הזאת. וזהו. וזה החיים. מה יש לו מהחיים האלו שהוא נותן, מעביר דרכו? מה יש לו מזה? יש לו בזה גילוי הבורא והזדהות עמו. בעבודה עצמה הזאת, בכלים, ברצון אין כלום. מה הוא משיג בפנימיות הזאת? כן.
כשאתה יורד לדרגה יותר נמוכה, כמו חיים בגוף שלנו, אז זה כאילו מובן, זה די משכנע, כי אני באמת, הגוף זוכה לכאלו חיים, אפשר לתאר את זה, אבל עדיין, למה זה קשה לתפוס בדרגה שלנו? כאילו, זה באמת משכנע, אני מבין את החיים האלה. אני יכול להשוות בין חיים של תא אחד ובין כל התאים שהם מתחברים יחד מקבלים חיים. אז למה קשה לנו לתאר את זה בדרגה שלנו ולשכנע אחד את השני?
אנחנו לא רואים את המערכת הזאת. אם היינו רואים, הייתה נאבדת מאיתנו בחירה חופשית. היינו מחויבים לבצע. אני יכול משהו לעשות אם זה ככה? אם חונקים אותי, אני עומד או אני מוסר את עצמו לאחרים, הכל מה שיש לי, קחו. באים עליי עם אקדח, תביא מה שיש לך, קחו, מה אני אעשה? מה, יותר טוב למות ולמי זה נשאר? בכל זאת תקחו, קחו. אין ברירה, אין בחירה חופשית. לכן זה נסתר, הקשר בינינו, ולכן אנחנו לא יכולים לקיים אותו. מה אני צריך להביא את עצמי? אני צריך להביא את עצמי על ידי הסביבה למצב שאני מעמיד את האקדח. כן, אפרים.
רב, אני נמצא פה כמה ימים איתכם, ואני מרגיש כמו איזה תינוק שנמצא באיזו רחם ששומר עליי. יש לי, אז שאלתי אותך על ה-GPS, אני מרגיש את הקבוצה הזאת כ-GPS ואותך בתור אחד שאני לא הולך להחליף. אבל כשאני מגיע לקבוצה שלי בראשון, אין לי כיוון. אני כאילו, אני מרגיש בכל אופן שכאילו העבודה שאני עושה, אני לא יודע אם היא נכונה. אין גם מי שיכוון אותי. אני רוצה אם תוכל לתת לי כמה מילים על זה.
אני מבין אותך, אמנם שצר לשמוע שכך זה, כי סך הכל אתם נמצאים גם במרחק, גם במנטליות, גם בכלל בקשר איתנו, ביכולת להיות בקשר איתנו טוב. למה ישנה הרגשה כזאת שאתם רחוקים וללא כיוון כבר? אני חושב שזה תרגיל מהשמיים שכך נותנים לכם, כדי שתתחברו ביניכם ותמצאו בפנים כל אותם ההבחנות שנראים לך כחוסר כיוון, כחוסר ביטחון. לי נראה שזה כך, כי תראה, לפי כל התנאים אנחנו חיים באותו זמן, קוראים, לומדים אותו חומר, אתם נמצאים באותו מצב כמו שאתה יושב שם או יושב כאן. מה חסר? חסר רק שבחיבור ביניכם ובחיבור איתנו תרגישו שאין מרחק. מרחק יכול להיות אפילו לאדם שנמצא כאן, ואיפה הוא נמצא עם המחשבות שלו, אולי שם ליד ה... לא יודע, שם בקצה השני של העולם. צריכים לעבוד על זה. אבל אתה רואה, אתה אומר, אני נמצא בראשון, אני עוד מעט יוצא לגלות, אתה יודע, זה כל כך רחוק, זה 20 דקות נסיעה. זה ממש, אתה מבין עד כמה שזה רוחני העניין ולא גשמי. לכן אני, למה אני רוצה דווקא לדבר על זה? כי ישנם אנשים שנמצאים 20,000 קילומטר מכאן, ואתה מעביר גם כן אותה הרגשה כמו שהם. המרחק לא קובע. ואני אומר לך, יש כאן אנשים שהם לא ידברו, אבל הם מרגישים אותו דבר. רחוקים. כן?
לפעמים, אני שואל, אנחנו שואלים את עצמנו גם בקבוצה אם אנחנו פשוט הולכים בדרך נכונה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאנחנו עושים כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים אם זה נכון, ואם אנחנו בכלל בכיוון. זה כמו שאנחנו, מה שאומרים לנו תמיד, להסתכל על המטרה ובאמת ללכת ישר ושלא נסתה ממנה. אז זה מה שתמיד ככה מדאיג אותי, שבאמת אנחנו עושים דברים נכונים, בהרבה דברים.
אני לא יודע מה להגיד לך. סך הכל, אתם נמצאים כל הזמן באותו מצב כמונו, עם הלימודים, עם הכל. שאתה נמצא רק אחרי מסך, מחשב, שם או פלזמה, זה כל כך משפיע שאתה לא נמצא כאן יושב. צריכים להשתדל להיות מחוברים קצת יותר פנימה. אנחנו אפילו בעולם שלנו משתדלים לשבור את המרחק. אני מדבר עם החבר שלי שנמצא אי שם, שם באיזשהו קצה, או אפילו באותו ראשון, אז אני רוצה להרגיש איתו כאחד. אני בהחלט לא מבין למה. אלא אם כן, הבעיה היא שכשאתם מגיעים לכאן, אתם נכנסים תחת השפעתנו, ואז האגו שלכם מתבטל, נכנע, ואתם לא מרגישים את הגאווה ודחייה מה שיש ביניכם שם שאתם נמצאים בראשון. כי אנחנו שולטים כביכול. ושאתם יוצאים מכאן, האגו מתחיל שוב של כל אחד לקפוץ, כבר בדרך לשם. וכשמגיעים בחזרה, כבר כל אחד מפלצת. זה נכון.
זה אתה צודק, יש בזה הרבה. תודה.
זה טבעי, לא להתייאש, נורמלי לגמרי. זה מדבר על התפתחות. התפתחות האגו שצריכים להתגבר עליו, אבל זה שהוא מתפתח, לא להתלונן על זה. אלה רק לבקש כוחות להיות מאליו. וכשאתה בא לכאן יש לך דוגמה מה זה נקרא להיות מאליו. זהו, אתה רואה בא איזשהו כוח חדש, אתה נכנע, אתה בכלל לא מרגיש אותו, שאת מאליו. תצליחו. כן, ואני. תרגום.
Я как бы уже согласился с тем, что когда я открываю глаза, это мое желание. И хожу с этим своим желанием, и только куда-то на него смотрю. Как мне с ним сработать? Ну, выстроил я его перед собой в пирамиду, тут группа, раб, группа, там книги, все остальное. Есть ли какая-то специальная такая, как войти в него, вовнутрь, в это желание? Потому что я понимаю, что это мое все, но...
אני כבר הסכמתי לזה שיש לי את הרצון שלי ואני כבר מתהלך איתו, בניתי ממנו פירמידה, אבל אני לא יודע איך לצאת מזה.
הוא לא יכול לבד לצאת, הוא צריך כוח הקבוצה, לאן הוא יוצא? אין חלל, אין מקום חלל. או שהוא נמצא בשליטת עצמו, או נמצא בשליטת הקבוצה, אחד משניים. מי שולט על הרצון שלו? הוא צריך להחליט, אבל אין יותר. או פרוע או בורא. נו, במילים שלנו זה או הוא בעצמו או קבוצה. זהו. כן.
בוקר טוב רב, אתמול בשיעור הבוקר אמרת משהו דומה לזה, שכל פעם אתה חותך פרוסה ונותן לנו.
לא.
אז השאלה היא כזאת, מהי אותה פרוסה ואיך אתה מגיע להחלטה שהגיע הזמן לפרוסה חדשה? זה אחד.
אני כשמגיע לשיעור אני לא יודע על מה אנחנו לומדים, מה נלמד, איך אני אדבר, שום דבר אני לא יודע. אני בעצמי קם שעה לפני שיעור ומכין את עצמי, גם פיזית קצת עושה פעולות וגם כן עובד על איזה חומר שעוזר לי להיות מוכן לשיעור. כשאני מגיע אני מרגיש את החסרונות שלכם, רמת החיסרון, קשר, התחדשות במשהו, בקבוצה, בכללות היחס, גישה. אמנם שזה התחלת השיעור ויושנים אנשים ועוד לא נכנסו בדיוק בכיוון הנכון, אבל זה כל יום אותו דבר, אז אני כבר מרגיש את המצב הכללי. בהתאם למצב הכללי הזה שאפשר, מקסימום שאפשר, אני חותך את הפרוסה, מה שאתה זוכר שאמרתי. חותך את הפרוסה חדשה, בהסבר שלי, בהרגשה, בציור, ומעביר לקבוצה וגם כן לכל העולם, מי ששם נמצא איתנו. הכל תלוי לא בי, אלא במשתמשים והמקבלים. זהו. כן.
טוב, אז עוד שאלה. אני מבין שכל פרוסה בעצם מקדמת אותנו בעבודה. בעבודה רוחנית.
לאו דווקא. אני נותן שאלה האם אתם מממשים מה שאתם מרגישים או לא.
אז השאלה האחרונה שלי היא כזאת, איך אנחנו יכולים לזרז את הפרוסות הבאות כדי להתקדם ברוחניות יותר מהר?
להזדרז, להתחבר. רק לחיבור. אנחנו מדברים על כל השלבים שמתגלים רק בחיבור בינינו. אין יותר, אין מקום אחר. כמה שתהיו יותר צמודים, יהיה אפשר לגלות דברים, סודות. סודות נקרא מה שנמצא מעל האגו, מה שנמצא מעל הרצון לקבל. זה נקרא סוד. למה סוד? כי באגו אני לא מסוגל לדעת את זה. אני לא מסוגל לפתוח את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, כי אני פועל, מברר בצורה אגואיסטית, אז אני לא מבין. כן? ההוא נותן לי ההוא, מה יש לו מזה? כלום. אני לא מבין. ההוא חושב על עוד 1,000 כאלו, ומה יש לו? איזה סיפוק, איזה מטרה, איזה כיוון, איזה מילוי. אני לא מבין את הפעולות האלו. הפעולות בלקבל בעולם שלנו, בכל מיני כיוונים, זה רק לקבל. אני מבין. לכן מזה אני מרכיב את התמונת העולם הזה. הוא מקבל מהוא, הוא מקבל מהוא, הוא מקבל מהוא, ככה כולם מקבלים זה מזה 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 מזה. או, יש לי תמונה. בריאה, נכונה, ריאלית. כל אחד נמצא בכיוון הקבלה מאחרים, ברווח. יכול להיות בנתינה, אבל בסופו של דבר ברווח לעצמו. זה אני מבין. זה יותר, זה פחות, ואז הכל מתחלק לצבעים ולצלילים ולעומק ולהכל. עולם שנה נפש. הכל ככה מתחלק. לפי מה? לפי רצון לקבל. זהו. אחר כך מספרים לי על איזשהו תופעות בהשפעה שקורים בין חלקי הבריאה בין הנבראים. אני לא יודע על מה מדובר בכלל. מה זה להשפיע? מאיפה? מה יש לו? איך הוא עושה את זה? לשם מה? כלום? זה נקרא סוד. אם אני מגיע לכזאת תכונה, במידה שאני מגיע להשפעה, ב-10% זה נפתח בשבילי, זה כבר לא, ב-10% לא סוד. אין סודות. איזה סודות? זה נסתר ממני, לכן זה נקרא סוד. נסתר מפני שאני, בתכונות שלי, לא יכול לזהות את הרוחניות. בסדר? כן.
פתחת את המאמר בזה שאמרת שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד אקטואלי. יחד עם זאת זה גם נשמע מאוד מאוד אוטופי. השאלה, איך אנחנו יכולים לממש את זה? אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה היום?
ערבות אנחנו יכולים לממש רק בתנאי שאנחנו מתעלים מעל האגו. קודם צריך לפעול עלינו אור ולהוציא אותנו משיעבוד האגו שלנו, ושלב הבא אחרי זה זה ההתחברות, שאנחנו נמצאים סביב הר סיני, הר של סינה, ומסוגלים בנקודת הלב שלנו, במשה שבנו, לעלות מעל ההר ולהיות בערבות. כן, ודאי שגם כן לא בעצמנו, אבל לדרוש את הערבות, שום דבר אנחנו לא משיגים לבד בעצמנו. אין בנו מעשים, כן? המעשה זה הכל על ידי האור נעשה. אלה מאיתנו דורשים הקדם החיסרון שהוא יעשה. לכן, קודם יציאת מצרים, אחר כך ערבות. אבל להשתדל להגיע לזה צריכים גם עכשיו. אנחנו לא יכולים לחלק, זה יציאת מצרים, וזה ערבות, וזה להתעלות, וזה לבקש, וזה. אלה, כל יחד. כמו שתינוק עושה, ילד קטן עושה 1,000 פעולות, ככה. זה הכל מסתדר. על ידם הוא גודל. כן.
גם על יציאת מצרים שדיברנו בפסח, אתה אמרת שזה גם משהו מאוד מאוד גבוה. אז מאיזה נקודה אפשר להתחיל?
זה לא תלוי בך מה זה גבוה או מה לא. יציאת מצרים זה גם את החוכמה. יציאת מצרים זה אור שהוא, אם נדבר על השגה, מתי שאנחנו משיגים אותו בעצמנו, מגיעים לכלי כזה כדי לתפוס את אור כזה, זה אין מה לדבר, זה בכלל. אבל זה שהוא פועל עלינו, הוא פועל עלינו לא לפי הסדר, לכן זה נקרא נס. אנחנו לא מזמינים את האור הזה בעצמנו, אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו צועקים, זהו. אנחנו לא צריכים לדעת את הדברים. איך אני יכול לדעת אם אני נמצא בשיעבוד, אם אני נמצא תחת האגו שלי? מה אני יודע מרוחניות אם אני נמצא תחת האגו? יכול להתפלפל בכל מיני פלפולים? אני לא יודע שום דבר. איך אפשר לדעת? אם אני נמצא ברצון לקבל, איך אני יכול לדעת משהו על רצון להשפיע? שום דבר? אני מחפש, כן, תד אפרים, כן.
אני ממשיך את השאלה של אפרים, ואנחנו שואלים, כי פשוט חברים בקבוצה, בראשון, אוהבים לשמוע את הדברים מפיך, ורק ככה הם מאמינים, לא בספרים זה קצת קשה יותר. יש הרבה טענות כלפי הקבוצה שקשה להתחבר אליה. השאלה פה והבירור צריך להיות חד. על מי עיקר העבודה? על הקבוצה או על האדם?
על האדם. לא עיקר. כל העבודה היא רק על האדם.
זאת אומרת שהקבוצה מבחינתנו, כמו שאנחנו אומרים, בהכרת המציאות, הכל מושלם בחוץ, אין עוד מלבדו.
כן ולא. אתם צריכים לשפר ולסדר אותה לפי כל מיני הבחנות חיצוניות, אבל להתחבר לקבוצה, אתם צריכים להגיד, הבורא בחר אותם, הוא הביא אותי לשם, ואומר לי, קח את זה. אני לא רוצה לקחת, למה הבאת לי אותה? תביא אותי לאנשים מכובדים, יפים, מלאי מרץ, בעלי השגה, ככה רבי שמעון עם חבריו. לאן הבאת אותי? לראשון? אז אנחנו צריכים לקבל את זה.
זאת אומרת, אדם חייב להתבטל בכל מקרה.
כן.
תודה.
כן.
כל פעם שאת אומר מילה חיבור, אני מרגיש כמו קוף שמביאים לו משקפיים. אני מריח אותו ככה במשך היום.
שאתה לא יודע מה לעשות עם זה.
כן, לא יודע, שם אותו על השולחן. ועוד פעם, אתה עוד פעם, מינימום 5 פעמים ביום אתה אומר חיבור, כל פעם אתה משקפיים וכל פעם לא יודע מה לעשות איתם. נזכר חיבור, ערבות, אבל לא יודע איך להרגיש את זה, כאילו, זה לא מתבטא בשום דבר. נכון. אז אני לא יכול להתעמק בזה.
כי זה כלי הרוחני, כלי הרוחני, זה כל כך כאילו קרוב וכאן, אבל זה ממש מעבר למחסום. זה כלי הרוחני, חיבור.
מה לעשות?
להיות מנותק ולהיות מחובר זה להיות בעולם הזה או להיות בעולם הרוחני. ממש.
איך להתקדם?
להגיד גם כן לפחות 5 פעמים ביום, חיבור, 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 חיבור.
זהו, בלי להרגיש כאילו, להגיד. כל פעם שאני נזכרתי,
צריך להתחבר. להצטער שאתה לא מרגיש. ככה, כאילו שאתה מצטער. אתה לא יכול להצטער כי אתה לא יודע מה אתה מפסיד בזה. אבל כאילו. מזה, מנקודה כזאת הרחוקה אנחנו מגיעים, זה לא כל כך רחוקה. לא כל כך רחוקה. כי מה שאתה שואל זה כבר אומר על החיסרון מסוים. מה? באינטרנט.
יש הרבה שאלות באינטרנט. גלם מילסינקי שואל, האם עליי לדאוג שלחברים יהיה חיסרון, או על כך שלא יחסר להם כלום?
שלא יחסר להם כלום. לא. אני אעשה להם חיים מרים, ואז הם יותר מהר הגיעו ליציאת מצרים. אז בוא אני אעבוד יחד עם הפרו עליהם, שיגידו לי אחר כך תודה. יש כאלו מחשבות לאדם, כי כך זה הגיוני. בוא אני אכניס לשני כל מיני כישלונות ובעיות ואכזבות וידרוך עליו, כן? הוא ירגיש את החיים שלו רע ויברח לרוחניות, יגיד לי אחר כך תודה. מוכר לי את זה. הלאה.
מניו יורק שואלים, אתה יכול להיות יותר ספציפי איך אני יכול למלא את הצורך הפנימי של אדם אחר?
אנחנו לא ממלאים צורך הפנימי של הבני אדם. אנחנו ממלאים את הצורך הפנימי של הקבוצה. ובזה מי שנדבק לקבוצה מקבל את הכל ולא חסר לו כלום. כן.
ולרי ממדריד שואל, מי מפריע לי להיות ערב? האם זה אותו פרעו או חוסר רצון?
זה כבר לא פרעו, כי הם כבר נמצאים למעלה מפרעו, אלא הייתי אומר חוסר הבנת הרווח הרוחני והשפעה. זה מפריע להתחבר. כי מתי מגיע הערבות שיכולים להגיע במשהו לדרגת הבינה? זאת אומרת, זה כבר לא חשבון עם הפרו, זה חשבון עם הבינה. הם לפני כניסה למם שנות המדבר. כן.
גיל מתל אביב צפון שואל, האם הערבות היא תוצאת העבודה או שהיא התנאי לה?
הערבות זה התנאי לתחילת העבודה הרוחנית. אחרי הערבות מתחילה העבודה. כי כל העבודה זה בגילוי הקשר ובעוצמת הקשר בינינו. אז הערבות זה נקודה התחלתית של היווצרות אותו הכלי הרוחני. כן. וכל הדרגות, 125 דרגות עד גמר התיקון, זה דרגות של הערבות. החיבור, האינטגרליות שבין כולם. כן.
מאיר מראשון לציון שואל, שכתוב שכל ישראל ערבים זה בזה, ואנחנו כל הזמן מדברים על כך שכל האנושות נמצאת במצב אינטגרלי וגלובלי, שהם חייבים להכיר ולהבין את הערבות והתלות ההדדית אחד בשני. אם כן, למה רק ישראל?
כי ישראל מסוגלים להקל את המצב ולרצות אותו, לרצות בעצמם אותו על ידי האור העליון ועל ידי נקודה שבלב. הם יכולים בעצמם להשתוקק לאותו מצב, ולכן הם יכולים להיות המובילים לבורא עבור כל האנושות. וכל האנושות לא מסוגלת להתקדם אלא רק בדבקות אליהם, ואז בכמה שהם מעין ברירה, לא משתוקקות לערבות ולבורא, כמו קבוצה הזאת שנקראת ישראל, אלא כל האנושות לא מסוגלת להשתוקק לזה, אין להם נקודות שבלב, אבל היא מסוגלת מעין ברירה, שאחרת אנחנו נמות. אז הם מוכנים להידבק לישראל, וישראל אז מספק להם את האורות כדי שיתקדמו יחד איתם כחלק השני, כאחיו, הארגרד, חלק הנוסף. אז יש חלק ישראל, נקרא לי ראש, ויש האנושות שהולכת אחריו. כמה יהיו בישראל, לא יודע, אולי עכשיו יבוא עוד מיליארד סינים, אני לא יודע כמה. אבל אלו שיש להם נקודה שבלב, נטייה עצמאית לזה, הם נקראים לראש. כן.
מייק מבית קבלה למודיעין שואל, האם בעולם של ערבות אין מותרות? איך יראה העולם? כל מה שלא לחם ומים ייעלם?
לא, לחם ומים סתם אני אמרתי. זה כך נקרא האוכל הבסיסי של האדם. המותרות ודאי שלא יהיו, כי האדם לא זקוק למותרות. מספרים לרמב״ם שהוא היה עובר ליד הנהר, הוא ככה כתוב בספר עליו, כן? ראה אדם ששותה ככה מים מהנהר, ולרמב״ם היה ספל, הוא זרק את הספל, ראה שאפשר בלי זה. יש בזה סודות התורה, זה לא בדיוק הסיפור הגשמי, זה סיפור פנימי, אבל זה גם כן אומר על עד כמה שאדם שנמצא ברוחניות נוטה לפחות בלאגן הזה שסובב אותו. בשביל מה? אם מסוגל להיות, הוא זקוק למה שצריך, לא יותר. זה, 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 זה יוצא לא במחויב. אני זוכר, בבני ברק נפטר אחד מהצדיקים, אחר כך גילו שהוא הלך כל החיים בנעליים ללא סוליה. לא שומע. נו, סוליה, אתה מבין מה זה סוליה? ללא סוליה. ככה זה, כי הוא סבל. ככה כל הזמן היה הולך בלי סוליה. זהו. אז יש צדיקים ויש צדיקים. כן.
אומרים
כמה לאיזה שכר הוא ציפה כל פעם שהיה נתקע באיזה אבן. רק תחשוב. נו.
אומרים מקבוצת הערבה שואל, מה אפשר לעשות בהכנה לכנס במוסקווה בנוסף למה שנעשה לקראת הכנס בניו ג'רזי כדי להגיע לחיבור וערבות?
זה כנס מאוד מיוחד שאנחנו צריכים פשוט להתחבר כולם לקבוצת מוסקווה ולעוד אנשים שיבואו לשם לעזור להם אולי, ולהיות מוכנים לעשות הכל, הכל מה שהם יגידו. זאת אומרת, הם עכשיו קובעים הכל מה שהם צריכים להכנה נכונה, להכנה טובה. ואנחנו צריכים לקחת על עצמנו כל דבר שהם יגידו לנו, תדפיסו את זה, תעשו את זה, תכינו את זה, אנחנו צריכים הכל לעשות. אנחנו צריכים הכל לעשות, לעזור להם בכמה שאפשר. האזור ההוא מאוד חשוב לנו, אנחנו יודעים שגם כן כל הקבלה באה בסופו של דבר ממזרח אירופה, ויש לנו מלא חברים שם וכאן מאותו האזור, וגם באמריקה בכל העולם. זה התשתית שלנו, זה מפני שמשם באה הקבלה הזאת שמתגלה בזמננו, ולכן אנחנו צריכים לראות שם גם כן פוטנציאל גדול מאוד להפצה ולהתקדמות שלנו. אנחנו יכולים שם לגלות עוד הרבה מאוד חברים, ודרכם גם כן עוד בכל העולם, כי יש להם גם כן פיזור מאוד גדול בכל העולם, ואנחנו יודעים עד כמה שבשפה הרוסית ובעזרת החברים שלנו משם אנחנו מצליחים. לכן הכנס הזה הוא שייך לכולנו, וזה אמצעי מאוד גדול להפצה שלנו בכל העולם, לא רק שם באזור. כשאנחנו באים לאמריקה או לאיזה מקום או לאירופה, אנחנו רואים כמה שיש לנו חברים מרוסיה שם, ועד כמה שהם פועלים דווקא, פעילים. אז בהתאם לזה, הכנס במוסקווה הוא מאוד חשוב, ואנחנו צריכים פשוט להתקדם בכל מה שאפשר אליו. נו, בזאת אנחנו נסיים, יש לנו היום יום מיוחד. כן, ונתכונן ללילה, כן, לילה מיוחד. בינתיים
נשיר ביחד שיר לסיום.
נרגיש את העולם לא לבד, כולנו חלקים את האחד. אנחנו משלימים החיים, נראים כל כך יפה שלומדים לחוש את החבר לעצמי. אני כל לבד חבריי, בינינו האחד נתעלה, מעל ההבדלים נגלה איך לאהוב אחרים. נתחבר ביחד לעולם, נתחבר כי זה חשוב לכולם. נתחבר אין כבר שום ריאה, נתחבר נחזור להכרה כמו חלום. חיינו עד היום שהחלון בינינו נפתח פתאום. לעולם לא נוותר את התשוקה, נגביר עוד יותר עוד זה מעבר לגבול האהבה. אני נשאר חושק בהשפעה לעצמי. אני כל לבד חבריי, בינינו האחד נתעלה, מעל ההבדלים איך לאהוב אחרים. נתחבר ביחד לעולם, נתחבר כי זה חשוב לכולם. נתחבר אין כבר שום